היום ביום ראשון, שבוע שחל בו חודש אדר. שבוע של ראש חודש אדר, רביעי חמישי ראש חודש, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה של מצווה ולא בשמחה של הוללות. כל אחד שיזכר ב-SMS'ים ששלחתי גם לכם וגם להורים בנושא של חודש אדר, חשוב מאוד, מדי פעם להיזכר. אנחנו בנושא שלנו היום מתחילים נושא חדש בנושא אמונה, ואני רוצה קודם כל לקרוא את הנושאים שאנחנו נעסוק בהם במהלך השיעורים האלה עד שנסיים עם הנושא הזה, והשאלות הן כדלהלן, היינו על הסדר הבא. כיצד נוצר היקום לפי התורה ולפי תורת הסוד? הדבר השני, האם התיאוריות המדעיות המתקדמות בנושא היווצרות היקום סותרות את מה שכתוב בתורה? אולי הן לא סותרות. האם הגיוני, שאלה הבאה, שהעולם נברא? אולי הוא לא נברא. אולי הוא היה כל הזמן. שאלה נוספת, האם יש סתירה בין התורה לבין המדע? בשאלה של גיל העולם, כמה העולם הזה קיים? יש סתירה בינינו לבין המדע? עכשיו רק שאלות. האם העולם מסודר? או באמת יש כאוס, כאוס, בלגן אחד גדול. בוא נבדוק. שאלה נוספת, האם התורה היא ספר הוראות וחוקים, או שבאמת התורה למעשה היא הבסיס לקיום של העולם? מה זו התורה הזו בכלל? שאלה נוספת, מה הקשר בין אלוהים ובין העולם הזה? יש קשר בכלל? ואם כן, אחרי שנוכיח שכן, מה הקשר? איזה סוג של קשר? ושאלה שהרבה אוהבים להתעסק בה, זה מה פירוש הרעיון שאנחנו רואים יום יום? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. והדבר האחרון בנושא הזה, ברצינות, נו די, עולם כל כך מתקדם, כל כך משוכלל, כזה מפואר, מלא טכנולוגיות, פשוט עולם מדהים, והתורה עתיקה, ישנה, מדברת על שור, על חמור, מדברת על דברים שהיום אתה צריך ללכת לספארי כדי לראות אותם. אבל מה הקשר בין התורה העתיקה הזו לעולם כל כך מודרני? אולי היא לא מתאימה. אולי זה היה בסדר, כל מה שהיו חורשים בשור וחמור. אולי באמת היא התאימה לזמנים מסוימים, והיום כבר היא עברה, זהו, לא צריך יותר, מספיק, די, עד כאן. עכשיו יש צורך בתורה חדשה, איזה משהו שהוא מתאים לתקופה, ולא תורה כזו ישנה, אלא שאלות שנתעסק בהן בשיעורים הבאים בנושאים הללו. ואני רוצה לפתוח בנושא הראשון. אמרנו, תזכירו לי בבקשה, כי לבטח אני אשכח, שבתחילת כל שיעור בנושאים הללו, נגיד מה הכותרת, כן? שנזכור במה אנחנו עוסקים עכשיו בשיעור הספציפי. אנחנו אמרנו ופתחנו בשאלה כיצד נוצר העולם לפי התורה או לפי תורת הסוד, כלומר תורת המסתר. ומיד לפתוח את הדבר הזה, אני רוצה לקרוא לפניכם מילה במילה מעשה. כן, המעשה הזה אומנם הוא בא מהמדרש, מדרש שנקרא מדרש תמורה, בפרק החמישי. אומר המדרש ואני קורא מילה במילה, אשתדל לא לפספס. הוא מעשה שבא מין, אתם יודעים בסוגריים, מה זה מין? סוג של כופר. ואמר לרבי עקיבא, העולם הזה, מבראו, מי ברא את העולם הזה? אמר לו רבי עקיבא, מה ענה לו? אתם לא יודעים, מה ענה לו רבי עקיבא לאותו מין? הקדוש ברוך הוא, כן, זה פשוט טבעי לו, למה הוא היה דתי? רגע, בסדר. אמר לו המין, הרי אין לי דבר ברור, מה אתה אומר לי הקדוש ברוך הוא? תוכיח, תוכיח. אמר לו רבי עקיבא, אתה יודע מה? אין בעיה. איך אומרים? מניאנה, בוקרה, תומורו, תבוא מחר. טוב. למחר בא אצלו. אמר לו רבי עקיבא, תגיד לי, מה אתה לובש? תסתכל על בן אדם, תסתכל. אומר לו, מה זה מה אני לובש? אני לובש בגד. אמר לו, מי עשה? את הבגד. אמר לו, מה אתה? העורך, חיית, הוא שתה את הבגד. אמר לו, אני לא מאמין לך. תראה לי דבר ברור. תוכיח. אתה אומר לי שזה העורך. תוכיח. אמר לו אותו אמין, מה אני אראה לך? מה, אתה לא יודע שההורג עשה את זה? מה אתה? זה פשוט. אמר לו רבי עקיבא, ואתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? רק שנייה, תמתין. אותו האיש הלך. רבי עקיבא יושב עם התלמידים שלו, והם שומעים את הדיבור הזה. אמרו לו תלמידיו, רבי עקיבא, בסדר, טוב. אותו שלחת ככה, ענית לו, סתמת לו את הפה, בסדר. אבל אנחנו תלמידים שלך. בוא נראה מה אמרו לו. אמרו לו תלמידיו, מה זה התשובה לכם? מה הדבר ברור? מה ברור במה שאמרת לו? לא ברור בכלל. אמר להם, בניי, כשם שהבית מודיע על הבנאי והבגד מודיע על ההורג והדלת על הנגר, ואני מוסיף, זה לא כתוב במדרש, והפילון והשולחן והמנורה והמשקפיים, כל אחד ואחד מכריז, אומר, עשו אותי, עשו אותי, לא נהייתי לבד.
בסדר.
רק שנייה. ככה העולם.
אבל זה לא מוכיח, הוא אמר לו, תוכיח שהשם זה...
כן, חכה רגע. בסדר, חכה רגע. ככה העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו. אתה רוצה לקרוא לו בשם אחר? בסדר. אבל ברור שהעולם נברא. מישהו עשה פה משהו. כל כך הגיוני לנו, שכל מה שאנחנו חיים, רעים, נוגעים, מישהו עשה את זה. זה לא נהיה לבד. בסדר. אז בוא קודם כל נסכם, מישהו עשה. מישהו יצר את זה. עכשיו ניכנס לדרכנו. רבותיי, אתם יודעים מה? לא קניתי את ההסבר. לא קניתי. לא משכנע, כן.
יאב, תחשוב, גם בנוגע לגישה שלך יש סתירה פנימית. אנחנו אומרים כל הזמן, אי אפשר להבין כאילו כל דבר, נכון? כל התורה מבוססת על זה שאתה צריך להאמין אמונת יומם בהתחלה. הוא אומר לך קודם כל תאמין, אחרי זה תחקור. לבן אדם שהוא לא מאמין בכלל, אומרים תאמין. בקיצור, איך אפשר להוכיח לבן אדם ככה? כאן אתה מוכיח לו שיש מישהו. חוץ מזה גם שזה אפשר לסתור, כי הדת בעצמה אומרת לך, אי אפשר להבין את זה. אז אתה לא יכול להגיד אפשר להבין מזה שיש משהו שמישהו ברא את זה. כי אתה לא אמור להבין, אתה לא צריך לחשוב על זה.
אתה אמרת דברים שהם סותרים זה את זה, אתה סתרת את עצמך פנימית ואנחנו נפתור את הסתירה שלך. היהדות לא אומרת שאל תחקור, להפך, תחקור. אמרנו, מי רשאי לחקור? מי שיש לו ספקות. מי שאין לו ספקות, אין לו בעיה, הוא מסודר. מי שיש לו ספקות, אומרים לו תחקור. אבל אתה צריך להבין, כמו שהמדע מבין. המדע זה כלי שכל. והמדענים בעצמם מבינים ומודים, שהם לא יודעים עד הסוף. למה?
אי אפשר.
כי אי אפשר, לא. גם פה אי אפשר, גם פה אי אפשר. כלומר, גם המדע אומר, אני מוגבל בסופו של דבר, אני מוגבל. כשאני מודד דבר מסוים בכלים מסוימים, אני מוגבל לכלים שיש, אוקיי? אני לא יכול מעבר לזה, אין לי. לכן גם המדע מוגבל. גם המדע אומר, אוקיי, בסוף זאת המסקנה שלנו. אתה רוצה, תאכל. אתה לא רוצה, אל תאכל. אבל זה מה שאנחנו חושבים.
אבל אי אפשר להוכיח במדעות.
כי כבר אמרנו שגם המדע אין הוכחה. המדע היא השערה, בסופו של דבר. כן, כולנו, בסדר. אבל בכל מקרה, כן, שני הצדדים מודים שהם מוגבלים. אז אין פה סתירה, לא ביני ולא מיני ולא פה. גם התורה אומרת לך שאתה לא מסוגל להבין. וגם המדע אומר, אני לא מסוגל להבין.
אז אתה יודע משהו שלא מסוגל.
בעובדה שהוא עושה מיליארד דברים כאלה כל יום. אבל בחיים, תסתכל, אדם פועל הרבה פעולות בלי להבין אותם בכלל. כמו אכילה, שתייה, כמו... לא, 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 לא. האדם הפשוט לא מבין שום דבר. גם אתה לא, גם אני לא. כל התהליכים של מערכת העיכול, הוא לא בודק, הוא פשוט עושה את זה בדיוק. קבל את זה כעובדה.
זה לא נכון.
הבנתי. כלומר, לפני שאתה אוכל, אתה עושה מחקר רפואי.
זה לא נכון, כי תחשוב שנייה, אבל כאן אומרים לך, יש לך את האפשרות. כאן בתורה אומרים לך מלכתחילה.
גם המדע אומר לך שיש לך אפשרות, וגם התורה אומרת, בבקשה, תחקור.
תחקור. תחקור, אבל אתה לא תבין בחיים, תשאר.
וזה גם מה שהמדע אומר, גם לא תבין.
לא, המדע אומר, אתה כן יכול להבין.
לא, אתה לא יכול. אתה מבין מערכת העיכול, עד איפה שאתה מבין במערכת העיכול. ואתה יודע כל הזמן כמה חידושים מתפתחים עוד ועוד ועוד שלא גילו בפעם הקודמת? מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שמה שאתה ידעת אתמול לא מדויק.
נכון, אבל כאן יש לאן לשאוף. בתורה אין לאן לשאוף.
יש, הרבה. תלמד תורת הסוד, תראה, יש הרבה מאוד לאן לשאוף.
כי כל הזמן אבל אומרים שאתה לא יכול להגיע.
אבל עוד פעם, יש רמות שונות של למידה מחקת.
נכון, אבל בתורה אומרים לך יש קצה עד שאתה יכול להגיע.
אני מסביר עוד פעם, גם מדע. המדע אומר אותו דבר. זה מה שיש במאה ה-20, זה מה שיש במאה ה-21, אבל תן לי לראות, אני הולך בדיוק להיות כמוך. בוא נלך על זה, תן לי צ'אנס. בסדר? בוא נתקדם. נורא מעניין, לפני במאה הקודמת, ב-1946, 12 שנים לפני, לא, שנתיים לפני הקמת מדינת ישראל, היה איש שעסק בחלל, קוסמולוג, שקראו לו ג'ורג' גמוב, גמב, לא יודע בדיוק מה היה השם שלו המקורי באנגלית, הוא העלה תיאוריה קוסמולוגית, כלומר בעולם, ביקום, העלה איזו תיאוריה מדעית, כן, שהוא ככה חשב בכלי הסרט שלו, וככה הוא הבין. מה הוא טען? הוא טען שלפני 14 מיליארד שנים, אוקיי? קרה בקוסמוס, בחלל, איפה שהוא, קרה מה שאנחנו מכירים היום בשם מוגדר יותר, היה פתאום התפרצות עצומה של אור, כדור אש ענק, קדום, אני חייב קודם בפנים כי זה בתוך המאמר, שאנחנו קוראים לו המפץ הגדול, והאנרגיה שהייתה בהתפרצות של כדור האש הענק הזה, זה אנרגיה עצומה, התחילה להסתובב בחלל.
טוב. מלכתחילה מאיפה את הכדור האש?
מה?
מלכתחילה אז מאיפה את הכדור
האש? רק שנייה, לא יודע, זה מחקר, לא? מדעי. עכשיו, זה מסתובב ומסתובב ומסתובב, 14 מיליארד שנים, זה מסתובב תקופה לא ידועה, מסתובב כדור כזה ענק של אור, חום, אנרגיה, מטייל בחלל. וכמה מאות אלפי שנים אחרי שהוא התפרץ, מהסיבובים האלה ומהטיול הזה בשטח, התחלו להיווצר ככה את התיאוריה שלו, אטומים, מולקולות, שמהם היקום התחיל להתארגן. טוב. וכדור הארץ שלנו, כל המכלול שיש בו, וכל המורכבויות שיש בו, הוא איזה פסיק קטן בתוך כל ההתארגנות הגדולה הזו. בסדר? טוב, יאללה, נמשיך הלאה. תיאוריה מעניינת, השאלה שלך באמת היא שאלה שהמדע צריך לענות עליה, לא אני. חכה, שאל, בוא. השנים עברו, 40 שנה אחר כך, 40 שנה ועוד קצת. שמעתם פעם על אותו מוסד אמריקאי שחוקר את החלל? קוראים לו נאסא. טוב, נאסא החליטו, הרי מדענים, לשגר לחלל לוויין. ואני לא יודע בדיוק לקרוא את השם של הלוויין, אבל קראו לו קובי, C-O-B-E. שלחו אותו לחלל כדי ללמוד על בסיס אותה תיאוריה ש-1946, תיאוריה מדעית נקייה על המפץ הגדול, הם החליטו לבדוק. הרי...
אבל זה לא מה שמוכח.
יש הנחה מדעית, המדע הרי הוא האלוהים, הוא האמת. רוצים לבדוק, לאשש את זה, לחזק את זה, לשתול את זה. בסדר? זה חקר מדעי, זה בסדר. שרחו את אותו לוויין כדי ללמוד דבר נורא בסיסי. הרי אנחנו יודעים שכל מקור אנרגיה, לא משנה מהו, וזה מדעי, כל מקור אנרגיה הוא משחרר קרינה. קרינה לא חייבת להיות מסוכנת, אבל אם אנחנו מחזיקים יד מול יד, אנחנו מרגישים שיש לנו חום. כלומר, כל דבר הוא מפיץ חום החוצה מהאנרגיה הפנימית שלו. והם אמרו, אוקיי, אנחנו מקבלים את הגישה שהיה מפץ ענק, מפץ גדול, עצום. זאת אומרת שבחלל יש מה? כמויות עצומות של אנרגיה שהשתחררו כתוצאה מכל הסיבור הזה. ואם אנחנו מדברים על פער, תחשבו רגע, 14 מיליארד שנים מסתובב כדור אש ענק בחלל, והוא בסיבובים שלו מייצר כל מיני דברים וחלקם עולמות, כדורים, כל מיני כאלה, צריך להיות, איך אומרים? מה? סימנים, צריך להיות משהו שישיר סימן, לא?
לא
חייב. חייב להיות.
איך זה, אבל זה משהו מיוחד.
בוא נראה, האנרגיה משתחררת, היא חייבת להיות איפשהו. צריך להשאיר סימן שהייתה שם. שלחו אותו. עכשיו, איפה שלחו אותו? אמרו, פה בכדור הארץ זה בעיה. בגלל שכדור הארץ, הוא, יש לו בידוד. יש לו אטמוספירה שמבודדת. אז בוא נשלח אותו למקום שאין בידוד. שולחים לאן? לחלל. שם הכל, בלי בידוד, פתוח. טוב, והם חזרו עם בשורה עצומה. אין ספק, ולא שום צל של ספק, שיש אנרגיה בחלל ותיאוריית המפץ הגדול היא מוכחת. היה התפרצות עצומה של כדור, אש, אור, אור ענק, שמאז התחיל היקום.
רגע, איך תיאוריה זה הכייה?
איך?
מה התיאוריה של ג'ורג' הזה? התיאוריה
שלו
זה
היה
ש...
שאור פתאום יצא.
יופי, אבל איך הוא הגיע? זה מחלום? איך הוא הגיע?
מחקר.
איך?
מחקר מדעי, מתמטיקה. מתמטיקה, איך? מה זה מחקר מדעי? בחלל, דברים כאלה, לוקחים כל מיני נוסחאות מתמטיקיות, פיזיות, כימיות, ומייצרים מחשבה ובודקים אותה. אוקיי? אז הוא הגיע למסקנה הזו. זה נורא מעניין באמת שאם אנחנו נראה את השורשים, אז הנוסחאות הללו וכולי וכולי, מאיפה באו? זה גם בני אדם, זה רק השערות. כלומר, אבל לא משנה, זה כבר דיברנו בעבר, מדע שווה השערה. אבל בוא נלך על זה. אז אנחנו מדברים על התפרצות של אור ענקי, כזה שהתפרץ יום אחד, לפני 14 מיליארד שנים, וממנו העולם נברא. טוב, בסדר. אבל עוד עכשיו עולה השאלה ששאלת מקודם, והיא באמת שאלה הגיונית. אם אנחנו עובדים רק על שכל, ואני רוצה שנעבוד בשכל, לא רגשות ולא דת, אני עכשיו מדבר על מדע פרופר. יש לנו גישה מדעית, תפיסה מדעית שמדברת על מפץ גדול, אני מדבר על אישור, חיזוק הדעה הזו, על ידי מחקר מדעי מוכח, שבאמת יש אנרגיה שרצה בחלל. אז בסדר, אין בעיה, מסכים, לא מתווכח על זה. אבל שכלית, איך אמר מקודם רבי עקיבא לאותו אחד, העולם, כן, מעיד על מה שיש בו, יש ארון, אז מישהו עשה אותו, אוקיי. אז שאלת מקודם אלעד יפה, בסדר, אני מקבל, מסכים. היה מפץ לא גדול, היה מפץ גדול שבגדולים, ענק שבענקים, 14 מיליארד, 20 מיליארד, 700 מיליארד. זה באמת לא כל כך חשוב. לשאלה הבאה שלי אני מבקש תשובה מדעית, כלומר שהשכל יכול לקבל.
מה השאלה?
השאלה היא, בסדר, ואותו כדור אש אותו מקור אנרגיה. מאיפה הוא בא? כבר אם אנחנו מדברים שהכל נוצר בתהליכים, וזה בסדר, מקבל, מסכים, אבולוציה של החומר, בסדר. שנייה. עכשיו אנחנו עונים, כן? תענה לי על השאלה הבסיסית הזאת. מאיפה זה בא? מסכים, כן. יש לך תשובה מדעית?
כן.
אוקיי, בוא נשמע.
תגיד לי איך השם נוצר.
אני לא דיברתי על השם, למה אתה זורק את זה אליי? אני עכשיו מדבר מדע פרופר. אז אל תשלח אותי לדבר שהוא לא כאן לא מדברים עליו. נגיע לזה, נענה לזה, עכשיו על זה תענה לי. אין תשובה, לא אין תשובה. כבר המדע אין לו תשובה.
שאלו אותם?
בוודאי. לפני כמה שנים, או לפני שנה או שנתיים, שלוש, ניסו לעשות ניסוי מדעי כדי להגיע לאור הראשון, האנרגיה הראשונית שיצרה את המפץ הגדול. חפרו באיזה מקום, שכחתי, באירופה, שווייץ שם, כן, משהו כזה, בדור קו המשווה, עשו מנהרה, מערה, הכניסו שם כל מיני אלקטרונים, מחשבים, ואמרו שהם יפוצצו, כאילו ישלחו רמת אור במהירות עצומה, הכי משוכללת שיש היום, כדי ליצור מפץ גדול חדש. לראות מה קורה, להגיע, קראו לזה, להגיע לאור האלוהי, כן? כלומר, להגיע לניצוץ האלוהי. וכל העולם פחד, היו כל מיני דיבורים וסיפורים, ואנשים הלכו להילחץ, ואמרו, הנה סוף העולם, וכולי וכולי, כי זה יגרום למפת. ובאמת זה גרם למפץ נוראי. שנים על שנים מדענים עבדו שם עם שיא השכלולים של היום. וספרו את הזמן לאחור, 10, 9, 8, 7, 6, היו כאלה אנשים שכבר אני זוכר, אני חושב שאנשים באמת קצת איבדו את הצפון, אבל חפרו מקלטים, אטומיים וזה, ומתחת האדמה, עם המשפחות שלהם נכנסו, אגרו האוכל, כאילו זהו, גמרנו, הם יישארו הבודדים בעולם. היו כאלה, והגענו ל-5, 4, 3, 2, 1, בום! ומצלמים את כל העסק, איך האור הזה עובר, מחשבים, הגיע לסוף, ו... קבע האור. נגמר הסיפור. לא היה כלום. אפילו לא רעש ברמה אחד בסולם דיכטר.
בסדר.
כאילו לא היה כלום.
שוב,
בסדר, אבל מדעית היה צריך להיות פיצוץ ענקי.
לך תדע.
אני יודע.
אמרנו שהמדעית זה השערה, אז...
לא, בסדר. זאת אומרת
ש...
נכון, תמיד אפשר להסתפק. בכל מקרה, המדע אמר שהם באמת, המפץ הגדול היה קיים, אבל אנחנו לא מסוגלים להוכיח את ההתחלה. אי אפשר. וזה היה מדהים לשמוע את המדענים הגדולים מודים שהם מוגבלים. כלומר, יש קו מסוים ששכל אדם לא מסוגל. ולכן אין ברירה אלא להודות. וזה לא פשוט, ולפעמים זה אפילו מרגיז, כי זה מרסק הרבה תיאוריות. ומי שרוצה, יש על זה כתבות שלמות בכל מקום, בכל ספרייה, מי שמתעניין בנושא הזה, באינטרנט, דרך גלישה כשרה, המפץ הגדול. והם הודו, אחרי הניסוי הגדול הזה, ששנים עבדו עליו, שהניצוץ הראשון, לא ניתן להגדרה על ידי בני האדם. ברגע שהם הודו בדבר הזה, הם הודו בשני דברים. אחד, שיש משהו קדום, עובדה, הם יודעים שהוא קיים ולא מצליחים להגיע אליו, זאת אומרת הוא קדום. ושתיים, אנחנו מוגבלים עם כל העוצמות הענקיות שיש לנו. במילים אחרות, אני אגיד אולי איזה שיר ששמעתי, לא, זה דתי, אנחנו לא הולכים לדת. אתם יודעים מה, אולי הגיע זמן שלב קצת. זה יצר ערפל מדעי מורכב מאוד בכל הנושא של התיאוריות שמדברות על בריאת העולם. כבר המדע אומר בצורה ודאית שהעולם נברא. עובדות. העולם נברא. האם זה על ידי האור הזה? על ידי מולקולות, על ידי אטומים, כך וכך שני, אבל עדיין הוא נברא, הוא נוצר. איך? על ידי איזה ניצוץ. שהפעיל את כל המערכת הגדולה הזו של 14 מיליארד שנים שמסובב בחלל, אנרגיה, כדור, אש, אור, ענק. טוב, בסדר. הודו. אבל גם הודו שיש משהו שקדם לו.
שקדם הכדור?
שקדם הדבר הזה, כן, שבגללו נוצר הכדור הזה, האור הזה. וכל המבצע הגדול, אני אומר לכם, עקבתי אחרי זה, אני חושב, קרוב לשלוש שנים, אחר הדיווחים משם, זה הייתה, לא יודע, בכל איזה אכזבה ענקית של, של המאה, אולי דווקא לא אכזבה, אלא סוף סוף התחילו להבין דברים שסרבו להכיר בהם. אם פעם תורת האבולוציה של דרווין הייתה הדבר המרכזי בעולם המדע, היום מתייחסים אליה בזלזול. מה? מי? המדעני.
רגע, מה בדיוק הטענה
שלנו? בואו נגיע לזה, נלמד את זה. טענה שלא שהתפתחנו מכל מאיזה מיקרוב.
מה, מיקרוב?
איזה, לא, לא, קרוב זה כבר השכלול.
מי זה
קרוב? איזה סוג של אמבה. משם התפתחנו, ברוך השם, הגענו למצב שאנחנו יושבים פה, בשכל, ואנחנו מתכננים חלליות. אשרינו שזכינו שאבות אבותינו היו אמבה. טוב, בסדר. אז אנחנו לא ניכנס לזה, היום המדע מסתכל על זה קצת בזלזול מסוים, לא רוצה להגיד אפילו בכיחוך, אבל בסדר. יש כאלה שעדיין מחזיקים מזה. ממילא, אני רוצה עכשיו לקחת אותנו, אחרי שהכפירה הנפלאה הזו, לכאורה, בואו נראה גם מה דעת התורה לדבר הזה. האם באמת יש פה איזו בעיה שמתנגשת עם התורה? אשרינו. רבותיי, בשנת 2248 לבריאת העולם, על פי ספירה יהודית, זה לא משנה הרבה. תקרא לזה לפני 7 מיליארד שנים, מה משנה? כך וכך שנים. אנחנו כבר למדנו את זה, דיברנו על זה, הוכחנו את זה. התגלה הקדוש ברוך הוא בעיני מיליוני בני אדם. תחת הר סיני, זוכרים? היה מין תיאור כזה שמופיע אצל כל הדתות המרכזיות בעולם ונותן להם 10 ציוויים, 10 דיברות. 40 יום לאחר מכן, משה רבנו, ראינו את זה גם השבת, שקראנו פרשת משפטים, עולה להר לקבל מה שנקרא הסברים. הסבר. אלה כללים, ועכשיו בוא תקבל הסבר. אם ניקח דוגמה מחיי היומיום שלנו, כל אזרח במדינת ישראל רשאי, רשאי, אם הוא רוצה, היום זה מופיע, אני חושב, גם ברשת, במרשתת בעברית, דרך אגב, האינטרנט קרוי מרשתת, אני רשבתי לכל הזה אולי משהו אחר, מרשעת, אבל בסדר, נקרא לזה מרשתת, יכול לגלוש לכל משרד ממשלתי, לכל עירייה או רשות מוניציפלית, ולצפות ולקרוא על החוקים של אותו מוסד. עכשיו, בדרך כלל אנחנו יודעים שחוק מתחיל בהגדרה, ולאחר מכן מגיעים הסעיפים הקטנים. הנטייה של הרבה בני האדם, אם הם לא עוסקים בזה, זה לא להתעייף ולא לעייף את העיניים באותיות הקטנות. כי זה נקרא הרבה. אז קוראים רק את הכותר. אבל יש הסבר. אתה רוצה, בבקשה, תיכנס ותקרא. יש אנשים שאוהבים את זה מאוד. כי הם מתפרנסים מזה. עורכי דין למשל, משפטנים למיניהם, ואנשים שמנסים למצוא פרצות בחוק ונצל אותם בטובתם. יש אנשים כאלה. אבל רוב האוכלוסייה, לא רק שלא מסתכלת על הכותרת, בכלל לא רוצים לקרוא את האותיות הקטנות. 10 הדיברות אלה כותרות. ומשה רבנו עולה למעלה לקבל הסבר, מה זה אומר? אוקיי, אנוכי השם אלוהיך, מה זה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מה זה? לא תחמוד מה זה, לא תגנוב מה זה, לא תגזול מה זה? מה זה? בפועל, בתכלס, מה זה אומר? כי למעשה צריך להיות ממערכת כזו שמוגרת לבני אדם לא בתיאוריה, ולפתחס בחיי היום, אני חושב שיש פה כבר כמה אנשים שעשו רישיון לכלי תחבורה. וברור, וודאי לנו, שזה שהאדם למד רק תיאוריה, ולא הלך לשיעורים מעשיים, טסט, הוא לא יעבור. כלומר, זה שאתה יודע על כל הסימנים, סימני הדרך, זה בסדר, זה נפלא. אבל הם לא מעשיים, הם לא עברת שיעורים תכלס. שיעורי נהיגה. משה רבנו עולה למעלה, נקבל שיעורים, הסבר, על הכותרות, על המושגים, על הגדרים הראשוניים שכולם שמעו. ובין היתר, נורא מעניין, יש שיחה, יש הסבר מקיף למשה רבנו על המפץ הגדול. וואו, משה רבנו מקבל שיעור על המפץ הגדול. מתי הוא התחיל? איך הוא התחיל? איפה הוא התחיל? כמה הוא התחיל? מה המהלכים שהוא עבר? ועד איפה השפיע המפץ הזה על העולם? נורא מעניין. אני לא רוצה, ואני לא יכול, ואני לא רשאי, והכי הכי נכון, אני לא יודע. אבל מחברי ידידי היקר, שאני מתייעץ איתו בנושאים האלה, הוא לימד אותי כמה דברים, שפה כן אפשר, אבל לפני זה. הגמרא במסכת סנהדרין, מה שאנחנו לומדים, מסכת חגיגה. מסכת חגיגה, אומרת הגמרא, אין דורשין במעשה בראשית, בשניים. ולא במרכבה ביחיד. אלא אם כן, היה חכם, הוא מבין מדעתו. מה פירוש? דברי הגמרא. תורת הסוד, כמו שעניתי מקודם לאלעד, מי שלא מכיר אותה, יש לו, בלי לפגוע באף אחד, חור בהשכלה. זה אומר, יש לו חסך עצום והבנה של כל מה שקורה, אפילו כשהוא לועס מסטיק. מי שלא לומד ומכיר היטב את כל התורה שקרויה מכונה תורת הסוד, יש לו חסר עצום בהבנת המציאות. לא שהוא לא יודע, הוא יודע. יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה, יש מדרשים, יש עוד ספרים רבים שפותחים ומסבירים, אבל לרדת לשורש, למקסימום שהשכל האנושי מסוגל להגיע, כן, להבדיל, כמו אותם מדענים שהגיעו לניצוץ שהפעיל את המפץ הגדול, להבדיל ומקביל לו לתורת הסוד. ויש מעטים שעוסקים בזה, כי באמת, כמו שמתעסקים במדע, בתחומים עדינים מאוד, לא כל חוקר עוסק בזה, אין לו את הידע. אין לו את הידע הבסיסי כדי להגיע לשם. לכן הוא צריך ללמוד הרבה לפני כן כדי להגיע לשם. כשבאו נקרא להם המקובלים הראשונים, כלומר אותם אנשים שזכו כן להיכנס לדבר הזה, משה רבנו, כשהוא יורד לעולם הזה, אחרי השיעורים, ההסברים על עשרת הדיברות, מקבל הסבר על כל המבנה של התורה מבראשית, וביניהם על סוד היקום, על המפץ הגדול. ונורא מפתיע שהתיאוריה שב-1942 דיברה על פרץ אור ענקי, אש, חום, שממנו התחיל היקום, מדהים בצורה בלתי יתואר. לפסוק שמופיע בספר בראשית. ויאור. ויאור. פרץ אור. פתאום יהיה אור ענק בעולם. ואנחנו נרחיב בזה בשיעורים הבאים. מיד. זאת אומרת, למעשה תורת הסוד חושפת לפני מי שכבר מגיע אליה, מה זה האור הזה? אז אני מצטט בלי להבין מילה. כותב רבי חיים ויטל, תיאור של בריאת העולם, כפי שקיבל מרבו רבנו הארי. והוא ממי קיבל? מהרב שלו רבי משה קורדדיר, הרמק, שהוא למד אצלו קצת. והוא קרא אחורה אחורה, על שמות מוכרים אני מדבר כרגע, הרמב"ן, שהידוע כאיש קבלה. וקדמו לו, אם אנחנו מסתכלים על התנאים, שהיו בקיאים מאוד בתורה שבסודות, וקרא אחורנית, שמוסר רב לתלמיד. הוא כותב, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לראות את העולם, צמצם את עצמו לנקודה אחת. כלומר, יש פתאום נקודת אנרגיה ממה שנקרא תרכיז. תרכיז אנרגיה עצום בנקודה אחת. ומשם התחילה אותה נקודה להתפשט. בצורות כאלו אחרות, אני עוד פעם, אני מדקלם. והלכה והתפשטה בעולם, ביקום. שתייה, זה באמת מפץ רציני מאוד. ושם מי שרוצה להגיע לזה, יראה תיאורים שלמים של כל התהליכים של האור הזה. מה הוא עושה? איך הוא משפיע? והנה, אנחנו מבוננים אחר כך במשנה. פירוש המשנה הזו שאמרנו, שאין דורשים במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, נורא מעניין. מה המשמעות שלה? שאסור ללמד ולדרוש לשני תלמידים ביחד את סיפור הבריאה, כלומר סודות הבריאה. במעשה מרכבה, שמי ראה? יחזקאל, הנביא רואה, מתאר מה הוא רואה. לא מלמדים אפילו לאדם אחד, אלא אם כן אותו אדם מבין בחוכמת הקבלה. בסודות התורה, המלמדים אותו מה הוא רואה. כמו מעשה המרכבה שיחזקאל הנביא כותב לנו, מתאר לנו, ואנחנו רואים, יכולים לראות פרשנים ולמצוא אצלנו בספרים, עוסק בעניינים שמתארים את היווצרות העולם. את המעשה של המרכבה. מה זה מרכבה? כבר דיברנו על זה. מרכבה זה משהו שנושא על גביו משהו אחר. אני יושב על כיסא, הכיסא הוא מרכבה לי, שאני רוכב עליו. מי שלא מצוי בתורת הסוד, והנסתר, הוא לא מבין מה כתוב שם, באמת. אנחנו למדנו לפני כמה ימים את התיאור של הנגשת ישעיה לנביא, נכון? מלאכים, כנפיים, שיש כנפיים. נו באמת, הבנו מה יש שם. בסדר, זה תיאור מסוים, מעניין. אבל אנחנו לא מבינים מה יש שם. מי שמבין בתורת הסוד מבין טוב טוב מה זה שיש כנפיים האלה. או מה זה הציפים, אמות הציפים, מה זה השרפים, מה קורה שם. זה כמו כל דבר שאנחנו לא מכירים אותו, אנחנו לא מבינים אותו. אנחנו קוראים טקסט, רואים משהו, מתלהבים ממנו בגדר של מה שאנחנו כן מבינים, וזהו. אבל זו הבנה שטחית. היא לא עמוקה. היא לא יכולה להיות עמוקה בתנאים עכשיו, כי אתה לא יודע. אם כן, מה המסקנה? שבלי להכיר היטב היטב את תורת הסוד, אי אפשר להבין את בריאת העולם בשכל. אפשר רק להתבונן ולהגיד, שמע, אם זה זה, כנראה מישהו עשה. כן, ברירה אחרת. עובדה, אתה קיים, אז מישהו עשה את זה. מי זה, אני לא יודע, אבל מישהו. נוצר. טוב. אבל אנחנו נשאל שאלה ובזה נסיים להיום. אז הבנתי, אם זה כך, אז בוודאי ובוודאי שבעם היהודי, אפילו בגנים של ילדים, בגילאי 4, 5, וגם כאלה שהם לא גנים ממלכתיים, דתיים או תורניים, הרי הגננות מספרות לילדים שנברא העולם, לא? כולם. ובראשון היה אור, ושירים, ועושים מתגות. אז לא הבנתי, מותר או אסור? אז למה אסור ללמד מעשה בראשית? מלמדים את זה בכל מקרה. בגן, בכיתה א', בכיתה ב', דורשים את זה אחר כך בבחינות בגרות, גם למי שלא דתי. האמת, ופה זה חשוב, ואני רוצה שתפנימו היטב. באמת זו אחת הבעיות הכי גדולות שלנו. כי כל התפיסות שלנו, הבריאת העולם, נשארו בגן. מה שהגננת ציפרה לנו, זה מה שנשאר לנו. זהו. ואם הייתה גננת יצירתית יותר, אז היא תהיה רע, אז היא תהיה יפה יותר. ואם הייתה גננת פחות יצירתית, אז הייתה פחות יצירתית. אבל אם אני נשארתי עד היום, מה שסיפרו לי בגן. זהו. אז אם כן, כשאנחנו בולנים בספר בראשית, שמתאר את הבריאה, עם מה אנחנו נשארים בראש? עם מה שעשינו הצגה בגן. סליחה, אתה בן 17, 18, 19, 40, 50, אני לא מבין איך אתה חושב על זה כמו בגן. ואחר כך יש לך המון שאלות בסתירות, והוכחות, וספקות. תצא מהגן. למה אתה נשארת בגן? אז אולי אפשר לשאול את הגננת ציפי, יפה, או כל גננת שאתם רוצים, תכניסו את השם. כי זה מתאים לגן. בסדר, זה מתאים לגן. אבל אנחנו לא בגן. אז איך אפשר להישאר ברמה כזו נמוכה? איך אפשר להסתפק ברמה כזו נמוכה? ומה הפלא שעם רמה כזו נמוכה? יש לך 5,700 שאלות, שכל שאלה היא מ-5,700 סעיפים. אני אשאר עם הכאוס הזה בינתיים, ובעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נמשיך מכאן.